עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ושרון קנדו עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
יום רביעי, מה שלומך, ג'קי?
מה שלומך, שרון?
אני מתאוששת, אולי אתה שומע את שאריות
הצרידות
שבקולי.
אני שומע את השאריות, אני שומע את השאריות.
ביתי, הבחורה...
כמה צנצנות דבש כבר
חלפו אינספור, עבוד דרככם? צנצנות דבש, שורשי ג'ינג'ר מעוקלים, שורשי קורקום תכונים. היו כמה ימים בהם הרחתי ממש מריח חזק של חילבה, ואנשים תהו איך, איך. אבל זה משתפר... ביתי קוראת כרגע את אחד מספרי ציון, מהסדרה אל עצמי, ושם ציון פתאום חולה, והוא חולה 3 ימים, ונזכרתי שבאמת, לדעתי המחלות פעם, התקן שלהם היה 3 ימים.
הסתפרו במועט פעם, באמת. גם החיידקים, היה בהם איזה משהו כזה...
זה יותר ארוך היום, כלומר, היום זה או מה שנקרא וירוס 24, שזה כאילו מין סטורי כזה של המחלות, נכון, זה כאילו בא והולך, או לחילופין באמת כאילו סדרת נטפליקס ארוכת טווח כזו, אין את הקלאסיקה הזאת של 3 ימים יותר.
את נוגעת פה בנקודה ללא ספק אמיתית, ואני מאוד שמח ששמת את זה לשולחן.
בלוטה כואבת ונפוחה, אני נוגעת בבלוטה כואבת ונפוחה.
מבין כל תרופות הסבתא שבדקת, מה עבד?
לא, באמת עבד, כל השורשים האלה עובדים. אני ממש, אני תוכנת את השורשים הללו, אני מאמינה גדולה בג'ינג'ר.
לא חריף לך מדי, ג'ינג'ר.
מאמינה בג'ינג'ר, קורקום ופלסיבו במידה שווה.
וואו. לא, כשאני אוכל ג'ינג'ר, אני מלא באמונה שלמה שאין בעולם יצור מיקרוסקופי שיכול לעמוד בזה. זאת אומרת,
זה חזק מאוד.
זה חזק, זה תוקפני, אני אומר.
כן, כן. אני מתה על זה, כן, כמה שיותר חזק יותר טוב.
אחרי הזמרירים במחצית השנייה של העניין הזה, שנקרא משפחה גרעינית, אנחנו נעסוק במתבגרים נרקיסיסטים, וננסה לתהות האם מדובר בתופעה של... היא לא ייחודית לדור הזה, לפחות מועצמת.
אני חשבתי שהיא ייחודית לגיל הזה, פשוט.
לא, התופעה הייחודית לגיל הזה, האם היא מקבלת דגש מאוד מאוד חזק בדור הזה, בגלל כל, את יודעת...
כי אפשר, מה שנקרא.
כן, כן, כן.
אוקיי, מעניין. אז זה יקרה במחצית, אחר כך.
כן, לפני כן. נשוחח על מה בעצם... מה בעצם מוליך ילד אל חיק הבריונות? האם יכול להיות שכמות האחים שיש לו בבית היא חלק מהפקטורים שמוליכים אותך אל הכוחנות?
בוא נגלה כבר, יש מחקר חדש שאומר שכן, שאם יש לך יותר מאח אחד, יש לך סיכוי גבוה יותר להיות בריון.
כן, אבל את יודעת, מחקר אחד זה כמו אח אחד, זה עדיין לא...
זה גם מחקר שבטח נשמע ככה, לא כך יהודי אפילו, הייתי אומרת. אנחנו נבדוק את כל הסיפור הזה לעומק.
כן, כן.
כלומר, לעומק, סתם אמרתי לעומק,
מעניין אותי, כן, מעניין אותי.
כן.
מי יותר סובל מזה, האח הקטן או האח הגדול וכולי. ממש בעוד כמה רגעים לשוחח עם הכתבת המדינית פוליטית של גלוב, סטייל שניידר, על אותו סנטור רווק.
רווק.
רחמנה ליצלן.
מי זה האיש המפוקפק הזה שאף אחד לא מכיר?
הוא ורווקותו. אבל לפני כן, אני מבין ששרון, את מסרבת לשוחח איתי.
לא מסרבת לשוחח, אני מציעה שלא נגרר לעניינים שהם פרופר פוליטיים, בתוכניתנו שהיא כאיש של שפיות.
אני רוצה לגרור את זה אל המקום הלא פוליטי, כי למקום הפוליטי כבר גררו את זה.
אבל אתה לוקח משהו פרופר פוליטי אל תוך מקום לא פוליטי לכאורה.
השאלה היא...
אני אוהבת שאנחנו לא אומרים עוד מה זה, ואנשים נורא מתוחים.
השאלה היא, אני מדבר על עמית סגל ועל הקטע של הערב הורים. השאלה היא, האם הגענו למצב שבו כשדבר כזה קורה, זה מן הפרה של חוקי משחק, אז אך
אתה
ורק...
אתה מדבר על מקרה ספציפי, באופן עקרוני, אתם מזכירים שהם יצג על גדל בבית מסוים ועם אבא מסוים.
כשאני רוצה לבטל את מקצועניותו של פלויני, אז אני לא רוצה להתייחס באמת לגופם של דברים ולגופה של מקצוענות. אז מה אני אומר? אני אומר שלאבא שלו היו הרגלים רעים, או לאבא שלו יש ביוגרפיה מבישה, או שלאבא שלו יש ריח רע מהפה, ובזה אני פחות או יותר... קברתי את האיש, ואני אומר, זה שעד עכשיו, היחידים שמתערבים באמת בכל, לטובתו של עמית סגל, הם דווקא אנשים מהאגף שלו, בעיקר אנשים, זה מביש. זה מביש את אוכלוסיית העיתונאים, ואני חושב שבאמת זה לא ענייני, וזה לא עניינו של איש, זה לא ענייני, תרתי משמע. ואם אנחנו בעולם שבו אנחנו מוכנים אפילו לסלוח לגרמנים על חטאי אבותיהם, אז אולי גם נסלח זה לזה.
טוב, די, זה כבר סלט פה עם הגרמנים, עם יורשה לי. אני איתך, הייתי איתך בסבלנות עד עכשיו. תראה, אני חושבת שהמקרה של עמית סגל, זה קשור באמת לכך שהוא לא התנער מעמדותיו וממעשיו של אביו, שהיה כזכור טרוריסט מורשע שישב בכלא על מעשיו. אני חושבת ש... שוב, אם הייתה איזו התנערות, אז זה בטח היה אחרת, לא?
לא, את עוברת אדם-אדם ומבקש ממנו להתנער?
לא, לא אדם-אדם. לא, לא אדם-אדם.
יפה מאוד.
אבל כשמישהו פרשן פוליטי...
לא אדם-אדם ולא עזם-עזם, אנחנו, תשמעי, אם הוא יבחר
להיות... הוא פרשן פוליטי, שוב, הוא לא אופה,
הוא לא המחנך של הילדים שלך.
ואז באים אליו, אתה שאופה שמוגיעות חמאה, אבא שלך הוא טרוריסט.
כן, הוא פרשן פוליטי.
הוא פרשן פוליטי.
הוא לא המצפן המוסרי של ילדייך, הוא פרשן פוליטי.
עם ידיי אני בהחלט לא מדברת לא על אביו של עמית סגל, וגם לא על עמית סגל עצמו.
כלומר, האם אנחנו בעד לערב הורים? זאת השאלה.
אני חושבת
האם אנחנו בעד לדרוש התנערות?
התוכנית שלנו דווקא היא תוכנית שמאוד אפשר להגיד שיני בנים, לא יודעת אם תיקן, אבל אנחנו מאוד מתייחסים לזה, כן, באיזה בית אנשים גדלו, אילו ערכים הם ספגו, כן, דווקא אנחנו האנשים שמדברים על זה.
לא כדי לתת ניקוד לבן אדם, אלא כדי להתעניין ולראות
כדי להבין מי הוא ולאן הוא צמח.
ממה אנחנו מצליחים להיגמל.
נכון, ומה אנחנו מנופפים, לא מצליחים להיגמל גם.
נכון, אבל כשמנופפים בזה סתם כלפי מישהו, כדי בעצם לבטל את זכותו נכון. להתבטל.
אני מבינה מה אתה אומר, מקצוע, אני לא פוסט את זה לחלוטין, אבל שוב, אבל כן אני גם, אתה יודע, אני כן מכבד את זה שציפי ליבני אומרת, גדלתי הבית, ז'בוטינסקאי. כאילו, אתה יודע, זה כן דברים לעבוד איתם. זה כן חלק ממורשתו של אדם.
זכותו של אדם.
רק לאדם עצמו מותר להגיד מי היו ההורים שלו?
לא,
לא, לא. ולאסור להזכיר לו מי היו ההורים שלו?
להגיד, בוודאי מותר להגיד. להשתמש בזה כדי להטיל רפש בבן אדם, ולהגיד, הוא בעצם חלק מזה. זאת אומרת, אין לו זכות בחירה משל עצמו, אין לו הישגים וקורות חיים משל עצמו.
לא, זה בהחלט.
הוא חלק מהקטם, זה דבר מביש וירוד ביותר.
אז רום איתך על זה, ג'קי, כדי שנוכל להגיע כבר לתוכנית שלנו בעיצומה, לאייטמים שהכנו, בסדר?
אוקיי, זו הייתה דרכך האלגנטית להסכים, אבל בסדר, כל אחד...
טוב, בסדר. אז ככה, כן, אכן, סנטור רווק, מי ישמע, הכריז על מועמדותו להנהגת המפלגה הדמוקרטית, הוא סופג ביקורת, יש להגיד שפחות ביקורת ממה שהיו סופגים אולי בשנים עברו, אבל עדיין כן.
לא, ברור.
אבל באמת מדהים, נגיד, אני לא יודעת אם היו שני נשיאים רווקים באמריקה, אם אני זוכרת נכון. אחד מהם, אגב, הסיעו נורא מהר לאיזו חצי קטינה שהייתה באזור כדי שהוא לא יישאר רווק כזה. אבל כן, יש מיעוט מאוד גדול.
זה נשמע כמו סיפורים על אדמו"רים, את יודעת.
הדמורים ונשיאים הם די, כן. הם די קרובים, זה ידוע. כן, אבל כן, המערכת הפוליטית מאוד מחפשת את הזוגיות. חוץ מאשר עשינו פעם אייטם על זה, נדמה לי שביפן או איפשהו זה אחרת. אבל בואו נדבר עם טל שניידר, כתבת מדינית ופוליטית של גלובס. היי, טל. אהלן,
צהריים טובים.
צהריים
טובים. ומי שסקרה, חייתי בארצות הברית הרבה שנים, אז מכאן הסיקור הפוליטי של הזירה האמריקאית. באמת, אני גם יצא לי לראות את קורי בוקר עצמו, בכבודו ובעצמו, כמו שאומרים.
מה את אומרת? מאיזה מרחק? כן.
כן, לא, הייתי בניו-המפשיר, באירוע של הילרי קלינטון, אבל הוא היה נואם לפני קלינטון.
ואיך הוא היה? הוא שווה? כפוליטיקאי.
מדהים.
זה שהוא רווק, שנייה, אני שמה את זה בצד.
בעוד אני מנעליה, כן, בעוד אני מנעליה, הובהרה פה העברה, כן, כן.
הוא נועם מכונן, והוא מצטט שירה פמיניסטית בקמפיין.
מה הפלא שהוא נשאר אבק?
אני זוכה שתומכי טראמפ יכולים ממש ליהנות ממה שאמרת עכשיו, כן?
לדעתי יש לו קריזמה בשפע, גם דיפרתי איתו קצת אחרי, ואפילו תפתעו לשמוע שהיו לו חברות, לא אחת ולא שתיים לאורך השנים, ואחת מהן במקרה גם פעילה פוליטית דמוקרטית, שיצא לי להיפגש איתה ולפטפט איתה, והיא מבחינתה הייתה בטוח רוצה להמשיך את הקשר איתו, אבל הוא נפסק.
אז מה היא אומרת? יש לו איזושהי בעיה?
לא, לא,
לא. אני רוצה לשחק את הדודה של האייטם הזה.
הבעיה שלו, כנראה לא מצאת האחת הנכונה, וזה בעיה פוליטית, כיוון, וזה האייטם שלכם, כיוון שגם בארצות הברית וגם בהרבה מקומות בעולם, יש איזשהו סוג של סטיגמה לא פיירית על אנשים שלא השתקעו בזוגיות
כזאת. אבל הכזבת אותי גם רעת אבל עכשיו.
זה שדודים, למשל, לא אוהבים את זה שאחד מבני המשפחה חצה את גיל, גיל כלשהו, בסדר, זה משתנה מזמן לזמן, ועדיין הוא בגפו, זה מילא, זה אנחנו מוכנים איכשהו לקבל. אבל ציבור הבוחרים...
אבל ציבור הבוחרים, ג'קי, ציבור הבוחרים, וזה יכול לגבי כל ציבור...
זה לא פחות של סדר.
לא, אמר לך, הוא תמיד כדודה אחת גדולה. זה אני מגלה. כל ציבור של אנשים הופך להיות מין דודה גדולה.
לא סתם קוראים להם אנקל סם.
הבעיה היא מוכחת בהיסטוריה, שאתם בעצמכם ציינתם, יותר מ-130 שנה, וזה לא היה. אז, וגם אני אגיד לכם, אני אוסיף עוד נדבך, אם הייתה זו אישה רווקה, הבעיה שלה הייתה גדולה שבעתיים משל קורי בוקר, כי שמה, אתם זוכרים את קונדליסה רייס שהייתה מזכירת המדינה כל כן. היום, הייתה מזכירת המדינה בתקופת הנשיא בוש רפובליקנית, כל היום התעסקו לה בנקודה הזאת, מתי היא כבר תתחתן או מי יוצאת. עכשיו, אבל תראו, אני רוצה להגיד לכם דבר מעניין, יש איזה שהם טרנדים, ואם אתם מסתכלים על אירופה, אתם רואים את תרזה מיי, אנגלה מרקל ומקרון, שלושה מנהיגי היבשת, השלושה המנהיגים הגדולים, שהם ללא ילדים, שלושתם, הם אמנם בזוגיות, אבל הם במשפחה שאין בה את דור ההמשך, הרבה אנשים הרי, למה הזוגיות, כן. הזוגיות כדי...
טוב, זה הכיוון של יבשת אירופה, גסיסה איטית.
בדיוק, והם מאפיינים את הדור הנוכחי של מנהיגות, גבר או אישה, לא משנה, שנחיים ללא הורות, ואז אתה, השאלה הבאה שלכם, האם אתה יכול להיות מנהיג בלי שחווית הורות וכו' וכו'. אני חושבת,
לא, כן. שנייה. תני לי להחליט מתי השאלה הבאה שלי.
אוקיי.
בבקשה. מבין הביקורות שמושמעות כרגע, זה יותר פונה לכיוון של מי שהוא רווק בגיל כזה, סימן שהוא חסר לו משהו, כלומר, זאת אינדיקציה למשהו, או אם אתה רווק, אתה ממילא לא מודע לחלק גדול מהדברים שמדהיגים את ציבור הבוחרים, את המדינה בכלל, ולכן לא היינו רוצים שאתה תחליט החלטות בדברים שאין לך מושג בהם.
זה כאילו, מה אתה מבין, או האם אתה פסיכופת? זה בעצם מה שג'קי שואל.
תודה רבה. שרון בלשונה הזהב, תרגמה איזה כן.
זה מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון זה הפוליטיקלי קורקט האמריקאי, שמה שאתה ציינת, אנשים לא יגידו. אבל זאת דרך, זאת אומרת, לבוא ולהגיד שמישהו לא בסדר, או יש, או כאילו לא, משהו לא תקין, בגלל שהוא לא בזוגיות. זה דברים שלא יגידו בתקשורת, אבל זה מפרטבים את השיח כדי להעלות את הנקודה הזאת. זה דרך לתקוף אותו. זה דרך לדון, להיכנס לו לחיים הפרטיים, ואולי להשפיל אותו, או בעצם להעלות את זה על המוקד כשיח, אבל אף אחד לא שאל אותו בצורה ישירה, אבל כן בכל
כן, אבל הסאבטקסט צורח לשמיים לא אם...
בדיוק
כן.
והחלק השני זה האם הציבור האמריקאי בשל כתוצאה מסטיגמות בכלל לבחור במנהיג שהוא שונה, וזה יכול להיות מנהיג שהוא הומו, אני מדברת שונה במובן האמריקאי, מנהיג כן. יהודי שבמידת אחרת, או מנהיג שהוא שחור שראינו שהם התגברו, או לבחור באישה שהם לא הצליחו היום להתגבר על זה.
השאלה היא, או, האם אפשר לבחור באחר שהאחרות שלו היא לא טרנדית?
ופה יש לנו בעיה, כי אין לך שום היסטוריה ורקע לזה, וגם, זה אפילו לא שאלה שואלים אותה בסקרים כרגע, כי עד היום היו שואלים בסקרים, האם אתה תצביע לאישה או לא, או לאפרו-אמריקני, ואף אחד לא שאל את השאלה,
האם תצביע לרווק?
בגלל שיש מיעוט של רווקים, ובעצם התופעה הזאת היא לא הייתה על השולחן, אז זה גם לא נשאל.
את אמרת מקודם שהוא לבד, את בעצמך אמרת כן, כי הוא כנראה עוד לא מצא את האחת, אותה תשובה, ואני תוהה לגביו, כלומר, אני מניחה שהוא כן התבטא בנושא, הוא לא אולי במקרה, ואולי אפילו העולם יכול להיות מוכן לרווקות מתוך בחירה מוצהרת ובריאה בדרכה, אני רווק כי אני לא מעוניין לקשור את חיי כרגע עם אדם אחד?
כרגע הוא טוען שיש לו חברה והוא מסתיר אותה עדיין או שמשהו כזה, זאת אומרת יש איזושהי מיש ברקע וכמיטב המסורת
הפוליטית שלה אולי גם יהודיה וגם שחורה פשוט, אז צריך להסתיר אותה.
ואת יודעת, אני מניחה כי בהכירית את השוג שהם אוהבים לעשות לכל דבר, הוא בטח ישלוף אותה ברגע הנכון שזה יביא לו את הרייטינג המדויק, יכול להיות שהיא גם איזה סלבית. קראתי שכנראה שחקנית, אני פשוט פחות בקיאה בז'אנר שלה, ולכן לא יודעת להגיד לכם עליה דבר, אבל יש מישהי, והיו בעבר, אז השאלה אם זה שיש לך חברה, אתה תשלוף אותה, אתה מתחתן איתה, אתם מקימים משפחה, או שזה סתם...
אבל רגע, חברה לא יכולה לבוא לגור בבית, לבנו שכן, אפשר להכניס חברה פנימה?
וואו, באמת, מה? מה הכללים?
היא יכולה לקבל רק מפתח ולבוא לפעמים בימים שלה? תהיה לה שנברשת שיניים?
תראו, ברור לי לגמרי, מבין ישראל וארצות הברית, מי שמרנית יותר. כי יש לי, אני מכיר שני זוגות חברים שלא התכוונו להתחתן, והתחתנו מכיוון שהציעו להם מלגה באוניברסיטה כלשהי בארצות הברית, ושם פתאום מאוד מאוד העסיק אותם. האם זה זוג נשוי או לא.
אבל גם בארץ לא היה לך מנהיג רווק, נכון? אנחנו, למרות שיש לנו עכשיו מישהו מעניין דווקא, שהוא לא ראש מפלגה, והוא גם לא מיועד להיות ראש ממשלה, אבל הוא כן בולט באחת המפלגות, והוא רווק, והרווקות שלו בהחלט העסיק את הציבור הישראלי ביותו אלוף בצבא.
כן.
אתם לא יודעים על מי אני מדברת.
כן, כן,
על טל רוסו, מה? זאת אומרת, יש בו פה.
יודעים, בטח שיודעים.
יפה. עכשיו, תראו, גם בעניינים שלא תעסקו בכלי התקשורת, ומניחה שעכשיו יעסקו בזה שבעתיים, ימשיכו לעסוק בזה.
אבל את חושבת שההתעסקות הישראלית בזה היא יותר כפרית? סליחה על הביטוי, או פחות
פרובינציאנית התכוונת? כפרית אמרת?
כן, הרשיתי לעצמי.
זה מקסים, ג'קי.
לדעתי, העיתונות בישראל, על אף שנהוג לחוות בה ולהצליף בה, לא חודרת באמת לעניינים של, של חדרי המיטות של מנהיגים ישראלים, שמאוד שומרת על כבודם. זאת להבדיל מהאמריקאים, עיתונות צהובה גם בארצות הברית וגם בבריטניה, שברגע שהודעת שאתה מתמודד, וזה נגמר, חייך הפרטיים יכולים להיזרק לפח, וקורי בוקר מודע לזה בוודאות, ונערך לזה, כולל לשאלת הזוגיות.
Okay. חברים, תגידו מה שתגידו, אני לא יודעת מה זה אומר, ככה וככה וככה, אבל בטוח שלרווק יכול לשים את עבודתו במרכז. ודווקא זה לא רע בהכרח בעיניי בכלל, הנחת שזאת בכלל שאלה, אתם יודעים. טל שניידר, אנחנו נשים.
הנחת המודרנית שכל אחד יכול להתמודד, ולא צריך להגביל את האנשים בגלל בחירות אישיות שלהם.
להגביל בטח לא, אנחנו מדברים על דברים שהם בווייב, לא בחוק.
אתה חושב עליך כמדינה, והשאלה היא האם אתה רוצה מישהו שערכיו שונים משלך עד כדי כך, ויהיו אנשים, גם לשמרנים מה, יש זכות.
רגע, זה ערך שונה, רווקות היא ערך שונה עבורך? ממש?
האנשים
האלה.
מי לא שבחר אתה... עקרונית ברווקות,
כן. אתה יודע,
ערכיו
כן?
שונים ממי שהמשפחה... ממי שהמשפחה היא מרכז חייו, כמובן, מה זאת אומרת?
אבל אני רק רוצה להגיד משהו קטן. היה נהוג בארצות הברית עד לפני עשור להגיד שמישהו שמרן עם אישה אחת.
Family values.
ומי שנשוי שלוש פעמים לא הצליח להיות נשיא. והנה, גם הנושא הזה של ריבוי אנשים הגירושין הושלך לפח ולא התייחסו אליו. זאת אומרת, טראמפ בלי קושי דילג על הנושא הזה של שלושת הפעמים שהוא היה נשוי, הציבור לא ראה...
ואתה ממש עושה פה הנחה לגבי אותם...
כי יחסית לכל יתר הדברים זה באמת התגמל.
יש גם אצלנו מנהיג שהתחתן שלוש פעמים, יש לציין, הוא כבר ראש ממשלת ישראל הרבה זמן.
כן. אז אצלנו אולי פחות שמרנים עם ככה.
נכון.
כמו שאמר ינקה לפרוינד, הקולגה השנון שלנו מרשת ב', האיש התאהב באשתו השלישית מהשנייה הראשונה. אני זוכר את הרגע הרדיופוני הזה.
טל שניידר, כתבת מדינית ופוליטית של גלובס, תודה רבה לך.
תודה.
ואנחנו עם מחקר חדש.
הוא מרתק.
מחקר חדש.
ובכן.
איזה עוד צמרמורות של עונג, כן.
המחקר הזה תועלת הטענה הרדיקלית, אני חושבת יחסית, שאם יש לך יותר מאח אחד, סיכוייך להיות בריון גבוהים יותר, ואנחנו נפנה לדוקטור אלון וסרמן, המנהל המקצועי של חברים, טיפול בקבוצה לילדים ונוער. שלום דוקטור וסרמן.
שלום שרון, היי. שלום ג'קי.
שלום שלום.
אני חושבת שכל בר דעת ומאזיננו, אלו שהחזיקו עד עכשיו הם כולם בברי דעת ויותר, אומרים, מה זאת אומרת? הרי ברור שבמקור פה העניין הוא כאילו כלכלי, חברתי, מי שיש לו יותר אחים, על פי רוב שייך לקבוצה מסוימת, וכו וכו, וככה הם פוסלים את כל המחקר, וזהו. מה תגיד?
אי אפשר לפסול את כל המחקר, מכיוון שבמחקר עשו מוניטורינג של כל הדברים האלה. מדובר במחקר רחב וכיף שנערך בבריטניה על 6,800 ילדים, שניסה לבדוק את המקור של בריונות בין אחים, לראות האם זה קשור להתנהגות של ההורים או מצב סוציו-אקונומי או כל מיני דברים כאלה. ומה שמצאו בעצם ש-30% מהילדים חווים בריונות, שזה אומר, הם חילקו את זה לארבע קטגוריות, יש בריון, יש קורבן, יש בריון שהוא קורבן גם, ויש מישהו שהוא לא מעורב באלימות.
שנייה, כשאנחנו מדברים על בריונות ביתית, אנחנו מדברים על מכות, מכות עד זוב דם, אנחנו מדברים על כפכוף, או אנחנו מדברים על בריונות מילולית?
אנחנו מדברים על גם וגם, למעשה המחקר בדק את כל הנושא של תוקפנות, גם אלימות פיזית, גם אלימות פסיכולוגית, שזה אומר אמירת דברים מגילים או פוגעים, דברים כאלה, וגם דברים שהם יותר רגשיים, כמו למשל להתעלם מאח או אחות, להפיץ שקרים או דברים כאלה.
אנחנו כל הזמן אומרים פה אח, כי העברית היא כזכור שפה זכרית, אבל חשוב לי לשאול האם יש לזה גם היבט מגדרי?
לא מצאו היבט מגדרי משמעותי, עד כמה שאני ראיתי במחקר, אבל אני חושב שהדבר הדומיננטי פה זה בבית שיש בו שלושה ילדים לפחות, אז יש יותר בריונות. זאת אומרת, אם יש אח או אחות, אחד, יש פחות. ולכן, כל העניין הזה של ההחזקה של ההורים, של התהליך של הקשר בין האחים, היא חייבת להיות מאוד משמעותית, מכיוון שברגע שהבריונות הזאת קיימת בתוך המשפחה, אז היא גולשת גם החוצה לעולם החברתי, מכיוון שאם אני גדל בבית ש... זה נורמטיבי שיש תוקפנות, לא משנה כרגע אם זה מילולית או לא מילולית, אז ברור שכשאני בא לכיתה ויש בכיתה עוד איזה שניים שלושה כמוני, אז האופן שבו אני מתייחס לא יפה לאחרים וגם הם מתייחסים אליי, זה נראה לי הדבר הנורמטיבי. ולכן צריך לקחת פה בחשבון מערכתית שיש פה גם עבודה של ההורים שצריכה להיות, גם עבודה של המורים בקשר לאקלים הכיתתי, וגם במקרים שצריך לעבור איזשהו טיפול, אז העניין הזה של להיות בקבוצה, מה שאנחנו עושים אצלנו בחברים, שיש שני פסיכולוגים בחדר, למעשה הם כמו בתפקיד ההורים, ויש חבורה של ילדים שהם בני אותו גיל, והם קצת האחים, כמו במודל טיפולי שהוא מאפשר את העבודה על היחסים האלה, ואז אנחנו רואים הרבה פעמים זליגה של האלימות שקיימת בבית, לתוך היחסים החברתיים, אם זה בכיתה ואם זה בקבוצה אצלנו.
זה מעניין, כי הרבה אנשים טוענים שבעצם אחים תמיד יריבו. זה כאילו חלק מלהיות אחים. לריב.
זה מה שהמחקר הזה
אומר. במידה כזו או אחרת של עצימות. וזה עשוי לא לומר שום דבר על האופן שבו אותו אח מתנהג אל העולם החיצוני. אנשים רכים וענוגים ומנומסים ונפלאים.
אז הנה, המחקר אומר לך לא ככה.
הופכים להיות חיות רעות. מה, מה?
המחקר אומר שזה לא נכון, שמוציאים את זה החוצה. זה בעצם כמו להגיד שישראל, שממוצע הלידה בו גבוה...
אבל דוקטור וסרמן אמר הרגע שאני צודק, אני שמעתי את זה
אומנם... לא, אבל המחקר, הוא לא, הוא גם אמר קודם שאנשים כן מוציאים את זה החוצה בכיתות וזה, ואני אומרת שגם המחקר הזה בעצם, אם אני לוקח אותו כפשוטו, הוא בעצם אומר שישראל, שמכל העולם הערבי זה מקום עם אחוז הילודה הגבוה ביותר, כמעט לכל המשפחות הטובות והטובות יותר, שבהם יש שלושה ילדים ויותר, היא בעצם מקום אלים בחברת הילדים שלו, החברה שלו היא אלימה.
הם חקרו בריטים, הם לא חקרו פה.
הם חקרו בריטים, אבל אנחנו בישראל רואים תופעה דומה. תראו, קשיים חברתיים ותוקפנות, שהיא לא דווקא אלימה, היא לא בהכרח קשורה רק לבריונות שהיא בתוך המשפחה. המחקר הזה בדק את זה. ואנחנו רואים בקבוצות שלנו כל הזמן תוקפנות בין ילדים. אנחנו עובדים על הדבר הזה של הפחתה של התנהגות שהיא פוגענית וריבוי של התנהגויות שהן פרו-חברתיות, אנחנו אותן מחזקים. ולמרות שאין לנו הגדרה כזאת במה שאנחנו עושים בה בדרך כלל של עבודה על יחסים אחיים, הרבה הורים מדווחים, אפילו שלא התכוונו לכך, שעצם העובדה שילד שעבר תהליך אצלנו בקבוצה, זה משפר גם את היחסים בבית בין האחים, זה כמו, אפשר לקרוא לזה נגיד תוצאת לוואי של תהליך טיפולי, כי הם הגיעו בגלל קושי חברתי, אבל בפועל יש גם בעיה בבית, ו... זה נותן גם מענה מסוים לבית.
הסיפור הזה של ריבוי הילדים, זה קשור... זאת אומרת,
עצם העובדה שהילד עובר איזשהו תהליך להכיר מה קורה ביחסים שלו עם אנשים אחרים, זה כמו יחסים החיים.
כן. הסיפור של ריבוי ילדים זה פשוט זה קשור רק לאחאות, או שסתם, הרי נכון, יותר משני אנשים זה כבר קבוצה, ואז נוצרות קואליציות, וזה פשוט משהו...
שיש משולש, יש ממילא סוג של מתח, כן.
הם מתייחסים לזה שם, נגיד.
סליחה, לא הבנתי את השאלה.
שוב, הרי, זה אני אומרת, זה יותר מיחסי החאות, זה נראה לי קשור למשהו מספרי באמת. לעצם זה שיש שלושה אנשים או ארבעה אנשים, כבר יש אפשרות לקואליציות, ליחסים בתוך קבוצה, שהם שונים מאשר יחסים בתוך שני אנשים, למשל.
זה נכון, אני... תראו, יש את העניין הזה ככה. ילדים שהם ילדים יחידים, והם לא רגילים לחלוק את המשאבים של ההורים מבחינת תשומת לב ודברים נוספים, אז גם להם יכול להיות קושי חברתי. יש אצלנו בקבוצות בחברים לא מעט ילדים שהם ילדים יחידים, כי הם לא רגילים לחלוק את הדבר הזה, כולל לא ריבים, כי הם מתיישרים לעולם של המבוגרים, ואז נוצר קושי חברתי. אבל העניין הזה שאין פה משהו שהוא קורלציה, לבוא ולומר שככל שיש יותר ילדים אז יש יותר
אוקיי,
אלימות.
אין קורלציה כזו. כן, בזה. אוקיי, יפה, מעניין מאוד. דוקטור אלון וסרמן, אנחנו מודים לך. נחזור שוב רק על העיקרים. מצאו שב-30% מהילדים יש מקרי בריונות בין אחים ברגע שיש יותר מאשר שניים. אנחנו מודים לך מאוד, המנהל המקצועי של חברים, טיפול בקבוצה לילדים ונוער, טיפול שאנחנו שומעים שהוא אפקטיבי. אנחנו יוצאים לזמרירים, ואז נעסוק במתבגרים נרקיסיסטים והעידן הדיגיטלי.
אתם מאזינים לגלי צהל.
שנתיים וחצי חיכינו לו, והנה בסוף הוא בא.
מי השחרור?
כמעט. הזימון לכנס המשתחררים של צה"ל ואגף הקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
רגע, אני לא קיבלתי.
אולי החליטו להשאיר אותך בצבא ללא הגבלת זמן. סתם, אם נותרו לך פחות משלושה חודשים לשירות, עמד על זכותך לקבל זימון מהשלישות.
האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
שלום, כאן מיקי קם.
כאן עודיה קורן.
כאן חנה לסלו. ואנחנו מזמינות אתכן לפסטיבל אישה, 6-9 במרס. כרטיסים, באתר תיאטרון חולון.
קר, קריר, מתחמם, חם. הגעתם לחופשה בארץ ים המלח. בואו, התחממו, תבלו. חופשה חלומית וקרובה לבית במגוון מלונות וחדרי אירוח באזור. כשקר בחוץ, יוצאים לחופשה מפנקת בארץ ים המלח.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. את מכונת הכביסה והמדיח כדאי להפעיל רק כשהם מלאים. כך מתייעלים וחוסכים חשמל, חומרי ניקוי, מים וגם כסף. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
האוניברסיטה המשודרת, סמסטר חדש, עם בן שני והמדען העירום.
אני רוצה להציע שמה שמאפיין את המטבח הישראלי זה מנות גדולות, זולות ואיכות, לא כל כך משנה לנו האיכות.
וגם ליעד מודריק עם מבוא לאבולוציה, מיטב החוקרים בהרצאות על מלחמה ושלום ותוכניות נבחרות מן הארכיון. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר חדש, ראשון עד רביעי, 20:30 בערב, ובכל זמן שתרצו, ביישומון של גלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי ושרון קנדו עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
נרקיסיזם תמיד היה תופעה בולטת ולא בכך לא בריאה בגיל ההתבגרות, אבל אנחנו רוצים לבחון איך...
נרקיסיזם הוא תמיד תופעה לא בריאה. אם הוא באמת נרקיסיזם, לא. את מבינה, כשאומרים את זה בצורה כאילו חובבנית,
כן, נרקיסיסט חובב, כאילו בשלב של בניית אישיות, מה שנקרא, התכוונתי.
כן, במידת מה, אם זה זמני וככה, אז כן.
נרקיסיסט מחליף.
אנשים חושבים שלאהוב את עצמך זה נרקיסיזם. וזה לא נכון.
יש לזה, יש שלבים אישיותיים שבהם זה בסדר, אבל אנחנו רוצים לדבר בעצם על איך העידן שלנו מפתח, סלש תומך.
ומדוע נרקיסיזם כבר מוגדר פה ושם כמגפת המאה.
באמת? אבל אמרו כדיכאון של המאה ה-20 ושינו את זה עכשיו? נו, טוב, בסדר. תשבי,
כל פעם חברת תרופות אחרת צריכה למכור את
הגלולות. מעניין אם יש תרופה נגד נרקיסיזם. דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעולם הדיגיטלי ומרצה במרכז הבינתחומי הרצליה. שלום.
שלום, צהריים טובים.
היי.
קודם כל, נרקיסיזם זה דבר שיש לו גם איזשהו מרכיב גנטי, משהו אחר, או שזה הכל עניין של תרבות וסביבה?
תראו, התיאוריות היום המובילות לגבי נרקיסיזם מדברות על נרקיסיזם ראשוני ונרקיסיזם שניוני או משני. כלומר, אנחנו יודעים שבשנה הראשונה לחיי התינוק כולנו צריכים להיות נרקיסיסטים. כן. כלומר, אנחנו צריכים לדעת שההורה שלנו או הדמות המטפלת מבחינתם, אנחנו הדבר הכי מדהים בעולם, הם נהנים לכל ציוץ שלנו, לכל בכי, לכל דבר שקורה מסביבנו. עכשיו, התיאוריה המובילה אומרת שאם אנחנו לא הצלחנו לקבל את סיפוק הצרכים שלנו בצורה מיטבית בשנים האלה, אז הצורך יהיה בנו, ואנחנו כל הזמן נרצה להשלים את הפער הזה, אז אנחנו כל הזמן נחפש את האישורים האלה לקיום שלנו מהסביבה, והקיום הזה, הצורך הזה בעצם גורם לנרקיסיזם.
זאת אומרת, חסך.
חסך, נכון. החסך הזה
בצורת לב. אוקיי, אבל כל הדברים האלו הם משחר האדם, ואנחנו רוצים לדבר על האם בכלל יש שינוי בתקופתנו, ואיך בעצם העזרים של היום תורמים לעסק הזה.
נהדר. אז אנחנו יודעים שמראיינות מניטור, הרשתות החברתיות מקצינות דחפים לא מודעים. אז יפה שהתחלנו בלדבר על מה זה בכלל.
הרבה דחפים, כאילו כל מיני דחפים לא מודעים? מגניב.
הכל, אגרסיות, מיניות, שפעם, עכשיו מה קורה? פעם לא היה לנו איך להוציא אותם החוצה. אבל את שואלת שאלה נהדרת, מה זה הדחפים האלה? כי לכולנו יש דחפים, אנחנו מדברים על העיד, הוא החלק שאיתנו מיומנו הראשון בעולם, הוא החלק החייתי. הוא פועל לפי עיקרון העונג, הוא חותר לסיפוק מיידי, כאן ועכשיו. זה מה שרוצה תלמיד להרגיש כל הזמן טוב, בלי להתחשב בשיקולי המציאות. אבל מה קורה? וכאן עוד שנייה נכנסות הרשתות. בשלב מאוחר יותר מתפתח הסופר אגו, זה לא משנה איך נקרא לו, זה כללים נוקשים שהפנמנו, מה מקובל, מה לא מקובל. הוא אחראי על איסורים, על מגבלות עוד לפני דן הרשתות.
כן, הוא הכל שאומר לך בתוך ראשך, תהיה מנץ' ותשתוק, למשל.
בדיוק, כן. נכון. עכשיו, מה השתנה? כשאנחנו מדברים על כל ההגבלות האלה, לא משנה כמה בא לך להראות לכולם כמה טוב את נראית אחרי אימון, או כמה נהנית.
אני נראית מהמם, תודה רבה שהזכרת את זה, כן?
אז אנחנו כנראה לא נשלוף את האלבום בבית קפה ונתחיל להראות את עצמנו לחברים הקרובים, כי זה פשוט לא מקובל. ופשוט יש כללים שהם לא מקובלים. אבל מה קורה בעידן הרשתות, ובעיקר כשאנחנו מדברים על נרקיסיזם, אז המרחב הזה הווירטואלי, אז באותו אופן שאנחנו רואים דחפים לא מודעים כעולם של פנטזיות, אז המגבלות נעלמות. קודם כל הן נעלמות בקבוצה, ומעבר לזה שהן נעלמות בקבוצה, כל הדברים שהיו לא מקובלים עד עכשיו, הופכים להיות פתאום מאוד מאוד מקובלים. מה הבעיה שאני אלך לתאילנד ואפרסם, או שאני אעלה תמונה לאינסטגרם אחרי החדר כושר? כלומר, אנחנו והתמונות שאנחנו מפרסמים נהיים מהות הכל. אנחנו יכולים לעלות מתי שנרצה, לכל החברים. עכשיו, אם אני אדם מוחצן, אז זה נותן לי פתח לפתע את הצרכים האלה לעולם, בלי להרגיש לא טוב. ואנחנו יודעים גם שאם אדם הוא מופנם, אז זה נותן מקום לחשוף דברים שלא היינו חושפים בשום מקום אחר. ועד עכשיו, כאילו הכל טוב.
דוקטור מרגלית, אני חושבת שזה לא רק, אוקיי, ברור שהרשתות עושות את זה, אבל אני חושבת שלפני הרשתות, הייתה כאן עלייה של באמת, של מה שקוראים תרבות אחרת, נגיד תרבות שבין היתר ראות, נגיד בתרבות היפ-הופ, שמה שקרה תרבות שופוני. שהרבה תרמת הרבה שנים באמת היה מקובל להצניע, וברגע שמעמדות מסוימים הצליחו סוף סוף להגיע לרמה כלכלית שלא הייתה להם קודם, אז פתאום נהיה מקובל להראות. זה עוד לפני הרשתות התחיל, לדעתי.
נכון, זה התחיל, ואנחנו רואים שזה התחיל כל התרבות הזאת, או כל הציווי להיות מאושר שאני קוראת לו, והצורך להגשים
להיראות, את זה. להיראות מאושר.
ולהיראות, נכון, בדיוק להיראות, ושהכל אידיאלי התחיל עוד לפני, אבל אם נחשוב על זה, הרשתות הקצינו את זה פי אלפי מונים.
כן.
שנייה. וההתעסקות... זה יהיה נכון לקבוע שנרקיסיסט יגדל נרקיסיסט? זאת אומרת, שהורים של נרקיסיסטים, מכיוון שהם לא מסוגלים באמת להעניק אמפתיה, ואת אומרת שחסך באמפתיה הוא זה שמוליד נרקיסיזם, אז זה נשמע כאילו, יכול להיות שהנרקיסיסטים של היום הם בעצם תוצאה שהתפתחות של נניח שניים, שלושה דורות של אנשים שבאמת היו שקועים בעצמם, מכל מיני בחינות.
ולתוך זה... אוקיי, בוא, איפה מה שאתה אומר, וזה נבחן.
כן.
מה שאנחנו רואים, כי מה שרצו לבדוק זה בדיוק את מה שאתה אומר. האם עצם זה שההורים מובחנים, או אחד מהם כנרקסיסט, תורם לזה שהילד שלהם גם, אז אנחנו רואים שגם היום, דווקא כשהורים שלא מובחנים כנרקסיסטים, עדיין אחוז הנרקסיזם באוכלוסייה גדל משמעותית, הוא גדל בשילוב, במקביל להתפתחות הרשתות החברתיות.
אוקיי. ובואי נדבר על הקשר בין נרקיסיזם לדיכאון, כי זה לא הכל פן פן פן.
לא, זה באמת נדבר בשיחתנו הקרובה. כן, אני חושב שקיבלנו מספיק מידע על עניין הרשתות והניו מדיה ועל תרומתם לכך שהנרקיסיזם הוא...
לא, אבל רגע, יש עוד נקודה חשובה שלא הזכרנו.
והוא? והיא?
שבואו נראה מה בעצם קורה ברשתות. כי אם אנחנו בהתחלה היינו מגיעים, למשל ניקח את פייסבוק, להתחבר לקולגות, להתחבר לחברים רחוקים, אז מה שאנחנו לא יודעים זה על המשמעות הסמויה של פייסבוק, שהיא נותנת לנו סוג של הזדמנות חד פעמית לבנות את החיים שלנו מחדש. כלומר, אנחנו תמיד נראה את האני האידיאלי, נשים את התמונות הכי יפות, נצא לטיולים רק כדי לצלם. עכשיו, מסתבר לפי אחת התיאוריות שאנחנו תופסים את עצמנו מהצד כמו שאחרים תופסים אותנו. כלומר, אני יכולה לבוא ולהגיד, או, ישנתי המון, כנראה הייתי עייפה. אז אנחנו גם מאבחנים את עצמנו מהצד, ועד אנחנו פתאום מסתכלים על הדמות שלנו, ואנחנו מתאהבים בה מחדש, ואנחנו רואים כמה אנחנו מדהימים. וזה משהו שבעצם ההתעסקות הכפייתית הזאת, שאנשים קמים בבוקר וחושבים איזה תמונות הם יעלו, ומה יהיה הסטורי שלהם, בסוף הופך אותנו להקטין את רמות הנרקסיזם.
כן, כאילו החוויה כולה, האנושיות כולה, על מסבך הנראות שלה. בעצם.
נכון.
שוב, למרות שמה שתיארת, לפחות אין אנשים סיבה לקום בבוקר. סתם לא אכפת לי, הם יכולים להישאר לישון. אבל, טוב,
כן,
מעניין.
אבל
כן,
עובר,
כן, אני רוצה,
אבל...
כן לגוע בקצרה באחוזי הדיכאון, כי גם הם עולים במקביל, נכון?
אוקיי. נכון, בדיוק. אז מה שקורה, את הזכרת בפתיח, שבאמת דיכאון זאת המעגפה של התקופה הנוכחית. אבל, וזה הולך יד ביד עם נרקסיזם, כי אחת הסיבות לדיכאון זה הטכנולוגיה שמבודדת אותנו. היום אנשים הם הרבה יותר בודדים, אבל הסיבה מספר 2 לדיכאון זה השוואה. כלומר, אנחנו התחלנו לדבר פה על בני נוער. עכשיו, בני נוער תמיד משווים את עצמם לחברים שלהם. ככה הזהות שלהם נבנה, דרך החיכוך, דרך ההשוואה לחברים, להבין מה הם אוהבים, מה לא. עכשיו, כשכל החיכוך הזה הופך לרשתות, וזה הופך למעין משחק כזה, אז כל האנשים שלא מצליחים לעמוד במשחק כזה, ולא מצליחים להעלות את עצמם לרשתות, את התמונות שלהם, לקבל את הלייקים המצופים להם, אז הם יצאים מהמשחק. והיציאה הזאת מהמשחק, כשאני באה ומדברת עם מטפלים, כשאנשים באים אליי, ואנשים לא יכולים לעמוד בזה, אז זה אחד הסיבות המכריעות לכך שיש דיכאון בקרב בני נוער.
בני נוער יכולים בכלל להיות לגמרי בלי היום? זאת יכול להיות כאילו בן נוער שחי בקרבנו, נגיד בלי שום רשת חברתית, נגיד בלי בכלל, לא להיות בעסק של לייקים?
כמעט ולא. אם כן, אז בעצם הם נחשבים לסוג של חוצנים כאלה, הם כן מודרים, או שאנחנו מדברים באמת על אנשים שהם על הספקטרום, אבל בעיקרון, אם אתה לא שם, אם אתה לא במשחק הזה, אבל זה לא רק להיות שם, זה לא רק את זה שיש לך את הנייד, זה לשחק את המשחק, זה להעלות את הסטורי, זה לפלטר את עצמך, זה ללכת למקומות, ואיך שהם קוראים לזה, להיות מגניב, אם אתה לא שם, אתה לא קיים, וככה נפלטים הרבה אנשים החוצה על מגוון גדול של הפרעות נפש.
אני יודע שאני בספק אם אומרים להיות מגניב, אבל חוץ מזה, כל מה שאמרת נשמע לי מאוד הגיוני. דוקטור לירז מרגלית, היה מעניין מאוד, נשמח לדבר איתך שוב, חוקר ההתנהגות בעולם הדיגיטלי ומרצה מרכז הבינתחומי הרצליה, להתראות, ואנחנו עם דפנה קצנלסון בנק, פסיכולוגית קלינית בכירה, שלום דפנה.
שלום וברכה.
אז אנחנו אומרים מגפת המאה, וכשאנחנו שומעים על מגפה, ג'קי ואני מיד מאוד רוצים לטפל במגפה הזו.
נכון, נכון, אני כבר לובש את החלוק וברץ.
האם יש לנו בכלל דרך?
אנחנו גם טיפה מבולבלים, כי מצד אחד אומרים לנו שאנשים מאוהבים בעצמם, לאור מה שהם מעלים לפייסבוק, ואומרים וואו, איזה מגניב אני, ומצד שני הם נכנסים לדיכאון, וזה לפחות בראשי החובבני והאידיוט קצת לא מסתדר.
אז אני רוצה דווקא למקד את הדיכאון הזה כקשת באמפתיה. תראה, נרקיסיזם זה קבוצה שיש לה כמה מאפיינים, נטייה להדרה עצמי, צורך בהרצה, השקעה בהשגת כוח, אבל המרכיב שאני רוצה לדבר עליו, שעליו דיבר קוט בניגוד לפרויד שקודמתי הזכירה, זה כשל באמפתיה. ולמה אנחנו נזוקים? בגלל שהתמכרנו לצורך הזה בהחצנה שגורם למצבי דיכאון וחרדה. והבעיה המרכזית היא שמה שנפגע בשנים האחרונות זה הכשל באמפתיה. אם נסכם את הרשתות מעבר לצורך שקודמתי דיברה עליו, בצורך בהחצנה, יש לנו כאן תופעה מדהימה. כל הזמן אנשים מודיעים מה שלומם, אבל הם לא מתעניינים מה שלומנו. חשבתם על זה פעם?
בטח שהם מתעניינים, כל הזמן מגוללים את הפיד ובודקים מה שלום כל האחרים, לא?
הם משווים, הם משווים, הם לא בודקים. יש הבדל בין לשלוח לסבים ולסבתות 200 צילומים של הנכד ביום, כל הכישורים שלו, לבין לצלצל ולשאול סבתא איך את מרגישה, מה קורה איתך היום. בואו נדבר על זה שכמה הפכנו למדיניות שאנשים מודיעים או משווים ולא מתעניינים. והבעיה המרכזית שאיבדנו במהלך השנים.
אני חייב להעיר, אני חייב כבר להעיר פה שלא זאת החוויה האישית שלי מהפייסבוק אצלי, זאת אומרת מהפיד.
אני שוב ג'קי משוויץ בפיד.
לא, 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 באמת, אני מאוד מאוד חדש במשחק הזה, אני אולי שנה וחצי, שנתיים. בסיפור הזה, זאת לא, כשאני פותח את המחשב ומפנה 20 דקות, חצי שעה לפייסבוק, אני נתקל באנשים שמספרים גם על הצרות שלהם, ואומרים דברים רגישים, ומקבלים תגובות רגישות.
אגב, אתה אומר משהו מאוד נכון, כי פייסבוק אגב נחשב למדיום של הכיתורים, לעומת אינסטגרם שהוא המדיום של תראו אותי איזה...
לא, אני לא מדבר על כיתורים מתפנקים.
ג'קי, אני מאוד מקווה בשבילך שהחוויה שלך היא אותנטית, אבל אני אומרת לך שהרבה אנשים רצים על המקלדת בביטויים מן השפה ולחוץ, והם לא מוזיזים את עצמם להושיט עזרה במקרים שדורשים לא רק איזה רעיתות מילולית, וזה אחד התעתועים הנוספים. אבל בוא נדבר באופן עקרוני שמה שקורה, ואתה מאוד צודק שהורים נרקיסיסטים מגדלים ילדים נרקיסיסטים, בגלל הבעיה של הקשר האמפתי, למה אנחנו מתכוונים, שפחות מדי בחינוך של השנים האחרונות יש חינוך לזווית הראייה של האחר. ואנשים באמת מרוכזים בזווית הראייה שלהם.
אבל כל החינוך ממשיך לדחוף לזה, זאת אומרת, זה רק כל דיבורים יפים על איך הילד יגשים את עצמו, ואיך מערכת החינוך תתאים לכל ילד וילד.
בדיוק ככה, עכשיו יותר מכך. תשמעו, היה לפני כמה זמן את הסיפור הזה של הילדה שהורדה מהסעה, נכון?
כן.
וכולם צילמו וכולם הביאו אליה כלפי אמפתיה. אני לא שמעתי מילה אחת של אמפתיה מצד ההורים שלה, למשל כלפי מנהל שצריך להוציא טיולים ואסור לו אם ההורים לא משלמים, והוא קרוע בין משרד החינוך למשל לבין הרצונות שלו, או למשל אמפתיה כלפיו שהוא מפחד שאם הוא יאשר לה לנסוע בלי תשלום מה יהיה עם כל התלמידים האחרים. כאילו אנשים מרוכזים בנקודת המבט שלהם.
אבל את חושבת שלפני עידן המסכים היינו אחרי, זאת אומרת, תמיד בסיפור שבו יש צד אחד של ילדה שהורדה מהסעה, ובצד שני מנהל גדול, ומה שנקרא פריבילגי, שהוריד אותה מהסעה.
אבל הנה, עצם זה שאמרת מה שנקרא פריבילגי, כי זה כאילו מין...
כי הוא מנהל,
לא, כי זו תקופה לקרבון הגדולה. כי מי ניצח בתחרות הקרבון? כי מי ניצח?
אתה מזכיר את השנתון שלנו, שאם אנחנו היינו ננזפים בילדות, היו בודקים מה אנחנו לא עשינו בסדר, ולא ממהרים להאשים את הצד האחר.
נכון.
ומה שלא מבינים, שמגדלים כאן דור של נרקיסיסטים, שכל הזמן מרגישים שחייבים להם, שאחרים אשמים, והם לא לוקחים אחריות על הדברים שלהם. עוד דבר שהוא בעייתי, כן. אם כולכם ראיתם את הארץ, את הקיץ של אביה, שהוא סרט מופת, כן. ויש שם את הקטע שמגיעה לפנימיה, והילדה מזייפת, והיא מושכת אותה בכוח וברוגז. אז אפרופו חינוך להישגים, התרגלנו, לא התרגלנו, אבל כשאנחנו מקדשים הישגים על חשבון ערכים, במקום להביע צער, אמפתיה, בסך הכל הילדה נגרמה מבוכה עצומה שהיא עומדת מול קהל ומזייפת, האם אמא הרגישה כאילו שהיא אכזבה אותה, והרבה הורים שמקדשים מצוינות על חשבון אמפתיה, הם מוצאים את הילדים ככה מחפצנים גם את האחרים.
אולי ראיתם במקרה את הכתבה בסוף השבוע על לימודי אמפתיה, שכרגע זה כמובן היה מהעולם הגדול, אבל כמו הטענה היא שאמפתיה תהיה כלי גם חשוב יותר מקצועית בעתיד, מאשר אותן חמש יחידות מתמטיקה.
יש קורסים מיוחדים בסמינר הקיבוצים ככל הידוע לי, ויש שם קלפים טיפוליים, אבל
אז איך לומדים אמפתיה?
שם הביאו תינוק לכיתה, מה שהראו שם זה תינוק שהביאו לכיתה, כיתה למשל. פשוט העבירו תינוק קטן, ממש מלכמה חודשים, בין הילדים, והם למדו להסתכל בעיניו ולראות אותו, והוא הגיע שבוע אחרי שבוע, זה שיעור מתמשך. סתם כדוגמה.
כן, אבל תקשיבי, אנחנו יכולים לקחת מסביבת החיים הטבעית שלנו כמו פעם, ולא להצטרך לכל מיני קלפים טיפולים וקורסים טיפולים,
ברור,
זה כאילו הזויה. בוא נגיד שהולכים לגן שעשורים עם הילד, במקום להיות עסוק, אם הוא מטפס על המגלשה הכי גבוהה, אז אם הוא דוחף מישהו בדרך, לנסות שינחש מה אותו ילד שנדחף מרגיש, ולהתעכב על זה, ולהבין שזה כרגע יותר חשוב מאשר הוא ינצח שם באיזושהי תחרות. בוא נתחיל מדברים פשוטים, של להגיד, ללמד את הילד בכלל לזהות רגשות,
אני בטוח לא נגמר... שברגע שההורים יוציאו את המבטים שלהם מהמכשיר שלהם, הם פתאום יוכלו למד את הילד שלהם להסתכל על ההוא שנפל מהסולם.
ומה לגבי אירועים? כלומר, האם יכול שכשפחות נוציא ילדות הבת מצווה מתוך ברבור, ואולי יש גם שם אפשרות אולי לעשות משהו אחר לפיתוח אמפתיה?
אני, בהקשר זה, מפאת הנרקיסיזם שלי, אני רוצה לציין שבבת מצווה שלי הייתה פעם אולימפיאדה לנכים, לילדים נכים, ולקחו אותנו סיום מבית ספר. אני לא הפסקתי לבכות, ואז החלטתי לוותר על הבת מצווה, ותרמתי שלוש כיסאות נכים לאילן. כשאני הייתי בת 12.
דפנה, זה מקסים, אבל תכף תבוא משטרת יפציפות הנפש ותעצור את כולנו, זהו.
עכשיו, מה שאני אומרת, שבין ההגזמה לפני בת מצווה, בוא נדבר על הטקס בגיל שנה של סמש
ובוא נעשה את זה ממש מהר, כן.
לוקחים עוגת קצפת ומזמינים צלמת בשביל הילד. מי צריך את זה? בטח לא הילד, בטח לא הצלמים, בטח אף אחד לא. ואם אנחנו נפנה את הילד למטרות של עזרה, סתם לעזור לסבתא או לעזור למישהי להוציא את הכלב שהיא חולה, ולא למטרת פוסטים שאני שמחה שמעוררים בך אמפתיה ברשת, או איזה כיוון תועלתני אחר, אנחנו נרוויח חברה הרבה יותר בריאה, כי הבעיה היום של ישראל ושל כל העולם, שלאט לאט מאבדים את הסולידריות החברתית לטובת אינטרסים אישיים.
דפנה קצנלסון בנק, יצאת מלכה, מהממת, מהממת, מהממת.
דוקטור מטובת הנרקסיזם שלי.
דוקטור, תודה רבה, פסיכולוגית קלינית בכירה, נציין, תודה רבה. העורכת הראשית, נעמה שוחט, ערך היום.
תאמרי את זה באמפתיה, תעשי טובה.
נכון, העורכת הראשית, האהובה שלנו, נעמה שוחט, ערך היום בכישרון אדיר, איתמר אוחן הלב.
הפטיש.
הפטיש.
כן, מפיקות, נוגה, הלב הפועם, הלב הפועם של התוכנית.
המפיקות הנהדרות שלנו, נוגה סמדר, אלה הדרי, ועומר עובדיה, שהוא לא מפיקה, הוא מפיק, אני חושבת. הטכנאי המצוין ליום זה היה נועם בראל.
ואילו בירושלים, האחד והיחיד, באמת, האיש שמשתבח משנה לשנה, מוטי זד.
ואתה גם...